מכינה מכם שהתעקפתי. יש שאלה שדנו בה פוסקים. האם אדם עדיף שילמד אצל רב אחד, או עדיף שילמד מכמה רבנים? יש שאלה ידועה שצריכה ביאור, כי יש בזה כמה חילוקים חשובים. המקור הוא במסכת אבות. שם רבי יהושע בן פרחיה עליו השלום, הוא היה אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק, קנה לך חבר, ככה הוא אמר. אחריו בסוף הפרק, פרק א', רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק. אז צריך להבין מה זה עשה לך רב, ולמה אמר והסתלק מן הספק. הסתלק מן הספק, כתבו שם המפרשים, הרב לב אבות, רבי הרשב"ץ, ושלמה בר צמח כותב, כיוון שידוע בפרקי אבות, התקרא את כל החכמים שהיו, שמסרו אחד איש מפי איש, ממשה רבנו, ניתנה התורה עם תורה שבעל פה, ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים ונביאים, נביאים אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה התחילו הזוגות שהיו, יש לנו בפרקי אבות. יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, אחרי זה יהודה בן טבאי, שמעון בן שטח, והיו שם עוד, אנטיגנוס איסוכו, שמעון הצדיק, אחר כך האחרונים היו הלל ושמי, זוגות. אלה היו זוגות, אחד נשיא, השני אב ודין. הלל היה נשיא ישראל, נשיא הסנהדרין, ושמי היה אב בית הדין. אז כך היה הסדר, ולא היה שום מחלוקת. תמיד התורה הייתה ברורה, צלולה, קבועה, אחידה, כולם, אין שום חילוקים. הגמרא בעירובין אומרת, משרבו תלמידי בית הלל, תלמידי בית שמי, והיו ביניהם כאלה שלא שימשו כל צורכם, זאת אומרת לא הקשיבו ולא דקדקו בדברי הרבנים שלהם, התרבו מחלוקות בישראל. חייב להיות מחלוקת. בית הלל אומרים כך, בית שמאי אומרים כך, ואז מה עשו? שנתיים וחצי ישבו בבית נדזה בלוד, ופסקו הלכה כבית הלל. אמרו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. וישאלו ואלו דברי אלוהים חיים, הלכה כבית הלל, חוץ מ-18 דבר, שיש לנו הלכה כמו בית שמיים, מובאים במשנה שם. קיצור הדברים, אומר, מאז היה צריך, הייתה בעיה, וגם הרבנים התפזרו, וחלק היו פה וחלק שם, בכל מיני מקומות, ורב אחד פסק כמו הלל, רב אחד פסק כמו שמי. אז אמר להם רבן גמליאל, בא רבן גמליאל ואמר, עד כעת לא היה רב, מה פירוש? לא השתמשו בתואר רב. אתה תראה כמו יונתן בן עוזאל, היום יש כאלה כותבים רבי יונתן בן עוזאל, בשום מקום לא מופיע רבי יונתן בתלמוד. הוסיפו, אנשים מוסיפים רבי. רבי הלל, שמעת? יש רבי הלל, נכד נכדו של הלל הזקן. אבל לא הלל הזקן, הלל הזקן היה נשיא בית הדין, נשיא הסנהדרין. שמאי היה אב בית הדין. אז לא היה לא רבי, לא רב ולא רבן. אחר כך שהתחיל להיות מחלוקות, הראשון היה רבן גמליאל. אז עשו אותו רב עליהם, הוא מזרע הנשיאים, ואמרו הוא רבן, רבן של כל ישראל. אחרי זה היה רבן יוחנן בן זכאי, וכן התחיל אז התלמידים שלו כבר רבי, רבי אליעזר הגדול, רבי יוסף הכהן, רבי נתנאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן ערך, ואחר כך רבי עקיבא, וכן הלאה. אז התחיל להיות תואר רבי. אבל עד אז לא היה תואר רבי. עכשיו עדיין השאלה שלנו במקומה עומדת, האם טוב ללמוד מרב אחד, או ילמד מכמה רבנים. מדוע? כיוון שכל רב יש לו איזה מהלך, לא איזה ידיעות אחרות. בפרט בדור שלנו, מי מדבר על זה בכלל? הדור שלנו זה דור יתום. אז יש רב שהוא בקיא בהלכה, וגם לא בכל ההלכות, חלק מהם, ויש בחלק השני, יש רב שהוא בקיא במדרשים, יש רב שהוא בקיא בתלמוד, יש רב שהוא בקיא בכל מיני דברי מוסר וכדומה, ויש רב שבקיא בקבלה. אז כל אחד יש לו איזה נטייה או באיזה חלק מהתורה שהוא בקיא בהם. יש לנו גמרא מסכת עבודה זרה. גמרא שמה אומר בדף יוטט. שמה היה מעשה שאמר רב חסדה. יום אחד רב חסדה אומר לתלמידים שלו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אבל אני מפחד. מה הוא מפחד? הוא אמר להם, אני מפחד שתעזבו אותי. מה? אמר לעולם, ילמד אדם, לא ילמד אדם מרב אחד. הרואה מרב אחד, אינו רואה סימן ברכה לעולם. את אותם מלאכות, אותם עניינים, והוא לא אומר לך סברות אחרות או צדדים אחרים לעניין, אז אין בזה סימן ברכה. גמרא אומרת שבאמת מה קרה למחרת, שבקו, עזבו אותו, ברחו לו והלכו למקום אחר. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, יד, כיוון שאמר ככה, אז הלך. אז הגמרא אחר כך אומרת ששבקו, ואז הלכו קמא דרבה, הלכו לרבה. אמר להם רבה, אמר להם מאיפה באתי, אמרו לו רבנו מרב חסדה, החסדה כך לימד אותם. אז הוא אמר להם שהלומד מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. ואמר להם מה ההבדל? ההבדל הוא ככה, הנה מילה רבה פסק להם את הדין, מתי כן, מתי לא. הנה מילה בסברה. אבל אמר להם בגמרא, ילמד ברב אחד. מה פירוש סברה? אם הרב לא אומר לך הלכה, רק הוא אומר לך ידיעות בגמרא. אז כדי לדעת ידיעות בגמרא, או ידיעות בהלכה, שהוא אומר לך כמה וכמה סברות, תלך אל ראובן, תלך אצל שמעון, תלך אצל לוי, וכן הלאה, תמשיך אצל כולם, יוסף ובנימין. ותשמע כמה שיותר, יהיה לך יותר ידע בלימוד התורה. אבל בשביל ההלכה, רק רב אחד. זאת אומרת, אתה צריך למנות לך רב, על זה אמר רבן גמליאל, עשה לך רב, תסתלק מן הספק. יהיה לך רב, כמו שאנחנו, אנחנו היום, יש לנו בני ספרד ובני אשכנז. בני ספרד ידוע, קיבלו עליהם הוראות מרן, הבית יוסף, חוץ מדברים מסוימים, כמו ספק ברכות להקד, אנחנו אומרים גם בברכות, אפילו נגד מרן, אבל בכל שאר הדברים נוהגים כמו מרן, וכן בני אשכנז, כמו שכתבו כל הגאונים, כתב הרב יעבץ, כתב את זה החתם סופר, כתבו את זה הגאון מווילנה, ועוד שבני אשכנז הם קיבלו עליהם את הוראות מורם, שהוא הרמה, והם לא יכולים לשנות, גם אנחנו לא יכולים לשנות. אז יוצא שכל בני ספרד צריכים ללכת אחרי מרן, כל בני אשכנז הולכים אחרי רמה. ובהתאם לכך, בהלכה, אדם תמיד יברור לו רב, שהוא אמיתי, הוא אומר להם את כל הספרות, הוא אומר להם מה הם צריכים לנהוג, או שהוא אומר, אשכנזים נוהגים כך, ספרדים נוהגים כך, והוא מחלק להם בחילוקים האלה, כדי שידעו במה הם צריכים ללכת.
אם בן אשכנז רוצים לנהוג בארץ ישראל כדעת מרן, יכול?
רגע, השנייה, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל בנייה בדבר. זו שאלה שצריך צלילות דעת כדי לענות לך. האמת שקבע שבארץ ישראל גם בזה יש ויכוח, אבל דעת כל חכמי הספרדים, בעיקר היה שוט משה האיש, רבי הרב עיסא ברכה, יעקב שאול אלישר, היה גאון גדול, היה זו. הוא היה לפני 120 שנה, קצת יותר, היה כאן בירושלים, הוא היה הראשון לציון, והוא שלט פה ברמה, היה... אז הוא כותב שכיוון שהיישוב היהודי פה היה שייך לספרדים, וידוע שבזמן הטורקים, ככה היה, לפני שהבריטים הגיעו, אז בזמן הטורקים, עד תקופת מלחמת העולם השנייה, אז היה פה רוב ספרדי, והרבנים היו רק ספרדים. הם בעלי התפקיד, וגם השחיטה, וכל יתר הדברים, היו כפי מנהגי הספרדים, ולא שינו. אחר כך, שבאו הבריטים, נכנסו לכאן, גירשו את הטורקים, אז הבריטים מינו, הם הקימו גם את הרבנות הראשית, כל הבלגן שנוצר אחר כך, זה בגלל הבריטים הרשעים, גם לא רק זה, גם קיצרו את השמלות הנשים, עד אז הנשים הולכות בצניעות, עד כפות הידיים, כמו שהנשים שבאו מבוכרה, באו מאז, באו מאיראק, מכל הארצות, כולם היו לבושים מלא, נשים לא ראו מהם רק פנים, ואפילו הצוואר, בית הצוואר היה סגור עד למעלה. אחר כך התחילו עם כל מיני בגדי פריצות, והיום אומרים לך, מותר, שרבול. הגמרא אומרת, טפח באישה ערווה, טפח מכאן, מהמרפק של כף היד, שורש כף היד. אז הם התחילו ללכת שלושת רבעי שרבול. אחרי זה אמרו, כיוון שהשלושת רבעי שרבול זה מותר, אז משם אני יכול עוד טפח, התחילו גם ככה. ויש כאלה הורידו הכל, לא לכם. אז התחיל להיות בוקם ולרכז. מהדור שלנו אי אפשר להביא ראייה. אבל הוא כותב שאנשי אשכנז, כיוון שהם הגיעו קבוצות קבוצות, אז כמה כמה בתים. אבל להלכה יש לנו, אם תתבונן, גם הבית חדש כתב, וישב על זה גם דברי שמואל ועוד רבים גדולי מגדולי ישראל שהיו בדורות הראשונים. יש עוד שאלה לגבי לא תתגודדו. אסור באותו בית הכנסת שיתפללו שני סוגי תפילות. אחד מתפלל, עולה מתפלל בנוסח של אשכנזים, השני מתפלל, עולה בנוסח של ספרדים. ולכן זה אסור גם בישיבות, זה בעיה, זה מסתבך. ישיבות למשל, שמתפללים שם, יש ישיבות שהם עשו חופש, זה לא נכון, זה נגד ההלכה. אותה ישיבה למשל, ישיבה של ספרדי, אז הוא מתפלל ספרדים. ואם יש לפעמים חזן אשכנזי, אז הוא מתפלל בנוסח אשכנזי, ואסור. או להפך, הוא עדין גם להפך, שספרדי יתפלל כמו ספרדי במקום של אשכנזים, זה אסור לעשות. למה? כיוון שזה לא תתגודדו. מה העניין? הבית חדש והדברי שמואל ועוד, אני לא רוצה להעלות אתכם ברשימה של פוסקים כותבים, שכל מה שאמרו לא תתגודדו אסור, זה שיש בדין אחד באותה עיר. כמו למשל, בוא אני אסע כעת לקרקה, ושם אני אתנהג כמו ספרדי, אסור לי. אני יכול לבד, כשאתה מתפלל, ככה אפילו הרב פיינשטיין, עליו השלום כתב, ועל זה אנחנו, ככה אנחנו נוהגים. עכשיו, בכתר של מוסף, מה שקוראים, הליטאים עד היום, גם בכתר אומרים נקנישך ונעריצך, כנועם צייח, צוות צפי קודש. אבל הספרדים נוהגים כמו רבנו ארי, כך גם החסידים, אומרים כתר. מה עושה יהודי ספרדי שמתפלל אצל אשכנזים? כי אצל הספרדים אין מניין כבר, ושש כבר זה המניין האחרון, והוא בא להתפלל בפרט בראש חודש, והם אומרים שם, נקדישך ונער יצחק, כאילו המשיח תצפה קודם, ואומרים ככה, יחד כולם ישלשו, והוא אומר זה. אז איך, האם מותר? הוא אומר שאתה בינך לבין עצמך יכול להתפלל בשקט כמו ספרדי. אתה תגיד כתר, אפילו שהזן אמר נקדישך ונעריצך. וכן, אז זה הדרך. אז אפילו חכמי אשכנז מודים בזה. מתי זה יעשו? אם הוא יעמוד חזן והוא יתפלל נגד הנוסח שהם נוהגים שם. אז זה כבר, אני נכנס כעת לנושא אחר, אני לא רוצה לצאת מהנושא שלנו היום. אבל כיוון ששאלת, צריך לענות. אז ההלכה היא שבאותו למה, כי אביי ורבא שם הסכימו בסוף בגמרא, שבכל מקום שיש שני בתי דינים בעיר אחד, כלומר ידוע שיש מנהג מפורסם בעיר של האשכנזים, מנהג מפורסם של הספרדים, זה נקרא שני בתי דינים בעיר אחד, זה נוהג כמו זה וזה נוהג כמו זה, יכול כל אחד לנהוג לפי מנהגי אבותם. אבל לא באותו בית הכנסת. באותו בית הכנסת אסור שיהיה שני חילוקי מנהגים. למה? כיוון שהאדם שמתחיל להיות יהודי ומתחיל ללמוד תורה, אומר מה זה? יש פה שתי תורות, זה נראה כמו שתי תורות. יש תורה של אשכנזים, תורה של ספרדים, הוא לא יבין. אחד שלמד תורה ויודע שיש חילוקי מנהגים, וזה מנהגי אבותיהם, וכמו שהגמרא אומרת, מנהגי אבותינו בידינו. מנהגי האשכנזים הם גם כן עתיקים. יש להם לפי מתפללים, לפי מחזור ויטרי. מחזור ויטרי היה לפני 850 שנה. ואילו אנחנו הספרדים הולכים לפי סידור רב עמרם גאון, שהוא היה לפני 1200 שנה. ואחרי זה בא רבנו הארי והוסיף עוד כל מיני ציצים ופרחים בסידור התפילה, ולפי זה אנחנו מתפללים. אז יוצא, לא, אני לא רוצה לענות על השאלות האלה, כי זה לא הנושא שלי היום, אבל אני רוצה לסכם לכם, שכן יש מי שמתפלל במקום של אשכנזים, הוא יכול להתפלל בינו לבין עצמו כספרדי, אבל להיות חזן כמו ספרדי, לא. והוא הדין להפך. אשכנזי שמתפלל במקום של ספרדים, הוא יכול להתפלל בינו לבין עצמו לפי הנוסח של האשכנזים. אבל להיות חזן ולהיות נוסח של אשכנזים, לא. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות נוסח של ספרדים. וכן להפך. ספרדי יכול, אם הוא רוצה, דווקא הוא לא צריך לעשות את זה, כי אל תטוש תורת אמך, אבל אם הוא דווקא רוצה להיות חזן, אני לא יודע מה יש בזה, מה ההנאה שיש כאן, אבל התפלל אותו דבר. בשחיטה צריך לנהוג כל אחד לפי המנהגים שלו. זהו. עכשיו נחזור עם רב אחד או שני רבנים. כי זה נוגע לנו. דווקא מילה. לפעמים הוא שומע סדרה של רבנים. אבל מה שאמר זה לא אמר זה. מה שאמר זה אומר הפך מזה. מה עדיין? אז הגמרא אומרת גם, יש שם, והיה כעץ שתול, הפלגי מים. מה זה עץ שתול? שואלת הגמרא. למה לא אמר עץ נטוע? הגמרא אומרת, נטוע זה דבר, שדבר זה, יש קבע ויש לא קבע. אז הגמרא אומרת שם, שצריך לדעת, יש שהוא באופן קבוע. אז זה נקרא, והיה כעת שתול הפלגי מים. אז ילמד גמרא עם מפרשים ועם פירושים, ומכמה רבנים, כן, כמו שאנחנו לומדים גמרא. אתה לומד גמרא, יש על הגמרא היום, ברוך השם, עשרות מפרשים. והמפרשים חולקים ביניהם, מותר לי ללמוד, כן. זה לא צריך עשה לך רב. למה? זה גמרא. אני לומד, אז זה כדי ללמוד צברות שונות ופירושים שונים, זה כדאי. כמו שאנחנו רואים גם פה, אנחנו לומדים הרבה פעמים קטעים בגמרא עם כל מיני פירושים. זה אין בעיה. אבל ללמוד הלכות, אתה צריך לדעת מה ההלכה שלך והנה חינמי, מי שמדבר בפומבי, מקום שיש גם אשכנזים, גם ספרדים, הוא צריך להגיד, ההלכה לאשכנזים כך, וההלכה לספרדים היא כאחרת. ולמה? יש לנו גם גמרא, הגמרא אומרת, על זה ביבמות, גמרא ביבמות, כל התוקע עצמו לדבר הלכה, הגמרא מביאה עליו פסוק קשה מאוד, שם הפסוק, רע ירוע כי ערב זר. רע ירוע כי ערב זר. בהמשך הפסוק, ושונא תוקעים בוטה. מה העניין? אומרת הגמרא, כל התוקע עצמו לדבר הלכה, זה לא דרך נכונה. מה פירוש תוקע עצמו לדבר הלכה? הוא אומר שזה הלכה ואין בלתה. זה אסור. למה? כיוון שיש לנו הלכה כמו זה, ויש הלכה כמו זה. כי צריך לדעת את הדעות של כולם, ולפי זה לפסוק את ההלכה. וכן, הוא תשועה ברוב יועץ. ספרתי לכם פעם סיפור. היה הרב פרנק, עליו השלום בירושלים. הרב אשכנזי, היה רב של ירושלים, שנים רבות. מור אבי היה נכנס ויוצא אצלו הרבה מאוד. הוא היה פוסק הלכות, משהו פלא פלאים. היה יודע את כל ארבעה טורים בעל פה. אז היה יודע מה הלכות הספרדים, מה הלכות האשכנזים. לפעמים יש דברים שלא כתובים בשולחן ערוך. מה אתה עושה? אתה צריך לדעת. נכנס פעם אחת, יהודי אחד, אז היה מחסור בביצים. היה, דבר לפני כנראה 70 שנה. שקמה המדינה, אז 10 שנים אחרי שקמה המדינה, היה הכל תלושים. היה כל אחד צריך להירשם באיזה מקולת הוא נמצא, ויש לו פנקס לפי שמות הילדים, ואלה שמות הילודים לא. יש כל פנקס שלו עם תלושים. ואז היו מורידים תלושים, והיה קצום. כמה מלפפונים אתה לוקח, כמה בנדורה, כמה זה, ויש דברים שאין אותם בכלל. לא היה. וכן בשר, איפה היה? רק בשוק שחור, אז היו מוכרים מתחת השולחן. הם, אנשי הקהילה, אנשי המעמד, אלה הכלבים של הערב רב, תמיד זה ידוע. היו הולכים למסעדות, היו נותנים להם מאחורי הגב, הכל. היה בשר, עופות, היו אוכלים בגבינן, כן טרף, לא טרף, לא משנה. היו אוכלים. אבל המון העם, אפילו כסף לקנות בשר לא היה. לא היה. לא ידענו מה זה טעם בשר. אז הביצים גם כן היו בקצבה. היה כמה ביצים לנפש לשבוע. דוגמה היה נגיד לומר לילד, מגיע עד 3 או 4 ביצים ליום. לשבוע, סליחה. והוא עדין לכל נפש. עשו לפי הנפשות, כך אתה מקבל ביצים בהספקה, והיה במקולת. ואוי ואבוי היה לו, אם היה לו חסר או יותר, זה היה בעיה. קיצור, הגיע יהודי, אז הביצים עוד היו בלולים, היו ביחד הזכרים עם הנקבות. אז עכשיו בביצה, אם יש בדם, זה אסור. למה? כי זה, מאיפה התרנגולת הביאה את זה? אלא איתה זכר. הדם הזה שבביצה, זה עתיד להיות אפרוח. היום בימינו אין דבר כזה. ספנה מהרעה, יש בגמרא דבר, שאם לפעמים התרנגולות נמצאת לבד, יש לו לול רק של תרנגולות, ולכל זאת מצאנו דם, הגמרא אומרת, הביצה מותרת, הדם אסור, אז זוכרים את הדם, זורקים, ואת הביצה אוכלים. אתה יכול להוציא את זה אפילו עם כף, או ביד לפעמים זה יוצא, והביצה מותרת. למה? זה לא ביצה שעתידה להיות אפרוח. לכן, תראה, בביצים של היום, תשב על זה, תדגור על זה 70 שנה, לא יצא כלום. מקסימום, הביצה תתקלקל. זה מה שיהיה. אז לא יצא כלום. למה? זה לא מזכר. אבל ביצה שהיא מזכר, כן. עכשיו, בא יהודי אחד, יהודי שלא מכירים אותו, לא מהשכונה, הגיע לרב פרנק, הוא היה גר בחום מלאכי, ובא אליו עם ביצה, ושאל אותו, האם הביצה הזו מותרת או אסורה? הוא הסתכל בביצה, והסתכל עליו, אמר לו, מאיפה אתה? אמר לו, אני באתי מגבעת שאול. אתה מגבעת שאול? מותר, קח את זה תאכל. שאל אותו, מה יש הלכות בגבעת שאול, יש הלכות בשכונת גאולה? אמר לו, כן. מה לא, יש בזה מחלוקת הפוסקים. אדם היה בצהוב, וזה היה, אבל זה לא קשור איתו. אפשר להוציא אותו. הוא ראה שזה אפשר, זה נייד, זה לא קבוע, לא דבוק. לפעמים זה דבוק בצהוב. דבוק בצהוב זה אסור, אבל בחלמון. אבל כאן זה לא היה דבוק, היה רק בקשר שביניהם. ובזה יש מחלוקת. מה כתב מרן? בשעת הדחק מותר. בשעת הדחק, נגיד ערב שבת, או נגיד שבאו לעשות מין מאכל, שקשוקה וכדומה, שברו ביצה כזאת והיא נפלה לתוך שאר הביצים. עכשיו אם אני אעשור את זה, כל הביצים יהיו אסורות. אז מה עושים? שעת הדחק שערי. וכאן אין לך שעת הדחק, יהודי בא ברגל מגבעת שאול עד שכונת גאולה ובא בשביל להראות את הביצה, זה שעת הדחק ודאי מותר. לכן החכם צריך שיהיה יודע את ההלכות וגם את הדעבד וגם את הדחתינה, וגם חכם נבון לדעת איך להשיב את שואלו דבר, כדי שלא יערבב העניינים ולא יבלבל הדעתנים. אז ממנה יוצא איפה? זה התוקע עצמו לדבר הלכה, זה טועה. לכן צריך לדעת את ההלכה, מתי ההלכה היא מותרת, מתי ההלכה יש כאן, יש מי שמצדד להתיר. אז לכן אומר לו, הגמרא שם מפרשת, מה זה תוקע עצמו לדבר הלכה? דיין שבא לפניו איזו שאלה, והשאלה הזו לא כתובה בפוסקים, הוא בקיא בכל הפוסקים, אבל השאלה מחודשת. מה הוא עושה? הוא פוסק לפי מה שהוא רואה, לא, הוא טועה. אלא הוא צריך ללכת לרב ותיק יותר ממנו, וישאל אותו, האם היה בימיך דבר כזה? או היום, אם ידוע לך בספרים מה כתבו על זה, ואז הוא ישיב לו, הוא תשועה ברוב יועץ. מה הפירוש? מתי אני יכול לדעת את ההלכה הדבוריה? כאשר אני שואל כמה וכמה, ואני רואה מה החכמים, אבל החכמים, לא סתם אנשים, אחד שאיים בדפי זהב, אלא אחד ש... יודע לענות לך מה כתב פלוני, מה כתב אלמוני, ואיך ההלכה היא, ככה פוסקים את ההלכה. אז זהו תשועה ברוב יועץ. לכן, אז אני יודע. והגמרא שם ממשיכה, יש לנו באבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן כותב שרב קבע את ההלכה. קבע את ההלכה, זה קבע שאדם צריך, מה זה רב של קבע שאתה יכול לסמוך עליו? אחד שבקי בכל התנך, תראה מה זה צריך תנך, בקי בכל המשנה, בקי בכל ההלכה וגם במפרשים. זה אתה יכול לעשות לך, עשה לך רב. אז לא אחד שהוא חלק מהתורה יודע, חלק לא יודע, לא יודע, אז לא. או שהוא מתמחה באותו שטח של הלכות. למשל, דיני שחיטה, דיני איסור ויתר. יש רבים וטובים שהם בקיאים בזה. אז הם יודעים את כל הכללים, והם פוסקים להם את ההלכות. מה עושים היום בבתי המטבחיים המסודרים, כמו ירושלים או מקומות אחרים? יש שם הרב. שכל שאלה שיש בבהמה, יש הרבה פעמים שאלות שאתה לא יודע מה לעשות. אז אתה הולך לחכם, והחכם אומר לך ככה הלכה. לדוגמה, זה קורה, תדע, גם היום זה מצוי. לפעמים מתוך 1,000 או 2,000 תרנגולות, יוצא תרנגולת אחת עם 3 רגליים. מה הדינה של זו? לפי המשנה, כל יתר כנטול דמה. זאת אומרת, אם פתחתי תרנגולת, והיה בתרנגולת 2 כבדים, זה כאילו אין כבד. זה כנטול דמה, אין כבד, תרף. וכן גם כאן אין רגל, אם תאמר אין רגל, תרף. אבל מרן, שלא בקיא בהלכה, יגיד כל יתר כנטול דמה, יפסול את זה. אבל כמה פעמים בא לידינו דברים כאלה, ראינו בשעת השחיטה. והרגל מאיפה יצא, לא יוצא מהמרפק, אלא מתחת למרפק. יש פה מרפק. עכשיו, אם זה יוצא מהמרפק עצמו שתי רגליים, זה באמת טרף. צריך לתת את זה לגוי. הגויים שמחים עם מחשמה. הם שמחים וקחים ושם מלא. אבל כשזה יוצא מאחרי, הרבה פעמים קורה, שהגידול ככה היה, או אני יודע, הייתה איזו קרינה, יש היום בעוונות הרבים, כל מיני דברים. אז הקרינה, וזה יוצא מתחת למרפק, למטה יותר, זה אין בעיה. ואפילו אם יצא אצבע נוספת, או אני יודע מה עוד, פעמיים כף יד וכדומה, זה לא נקרא יתר. יתר שמהמרפק ולמעלה, אבל מהמרפק ולמטה לא נקרא. לכן צריך להיות בקיא בכל ההלכות, מתי כן אומרים, מתי לא אומרים. אחרת, הוא יכול להפסיד ממון ישראל. ואם זה יוצא בפרה, בעגל, זה עולה הון, עולה כמה אלפים טובים. אז אתה קלקלת לו את כל הספרה, הוא הפסיד היום את כל הכסף. אז צריך לדעת להיות בקיא בכל העניינים האלה. וכן, אז יש בקיא בענייני שחיטה. יש בקיא בענייני ספרות. מתי זה למשל תפילין, מזוזות, צריך שיהיה כסדרן. בסרט תורה לא צריך כסדרן. הוא יכול הסופר לכתוב כעת פרשת האזינו, אחר כך הוא יכתוב את פרשת בראשית, אחר כך יכתוב שמות, אחר כך יכתוב וישב, ובין כולם יהיה לו סרט תורה שלם, הכל בסדר. תפילין לא הולך ככה. הוא צריך לכתוב את זה על הסדר, של ארבע פרשיות, שמע, והיה עם שמוע, או בהתחלה קדש, והיה כביעך. זה צריך להיות לפי סדר ארבעת הפרשיות, כפי שאנחנו מניחים אותם, של ראשי ראשי, של רבנו תם, רבנו תם. קדש והיה כביעך, שמע, והיה עם שמוע, זה הסדר של ראשי. ואם יקדים פרשה לפרשה, פסול. או אם כתב חצי פרשה, ואחר כתב את חצי הפרשה השנייה, ואחר כך חזר לכתוב את הפרשה הזאת, פסול. זה לא כסדרן, צריך כסדרן. אז זה הסדר. מה עושה? במקרה ויש למשל פרשה מסוימת, עכשיו מה קורה? למשל סופר. הוא כתב קדש. קדש היה בסדר. והנה באמצע הוויה כביעך, באמצע זה דילג על מילה. ושם השם השם, הוא לא יכול למחוק. אין מה לעשות, צריך לגנוז. צריך לגנוז, אז הוא רושם על זה פסול. זה רק הקדוש ברוך הוא והסופר יודעים. אם הסופר לא ירא שמיים, או חסר לו קצת יראת שמיים, הוא יכול למחוק ולכתוב חדש, אתה לא תדע, מעולם לא תדע. אז הוא צריך להיות לפי סדר. שמה הוא עושה? את הפרשה הזאת פוסל אותה גנוזה, גנוז. ואז אחר כך, והוא כותב פרשה חדשה. ואחרי זה יכתוב שמה, ואחר כך יכתוב והיה ישמוע. אבל מה יהיה, בוא נגיד, שהוא כתב קדש. והיה כביעך, היה לו שמה פסול. והוא לא שם לב. זה היה פסול, אי אפשר לתקן. וכתב אחרי זה שמה, והיה ישמוע. עכשיו יש כאן בעיה. מה הוא עושה? אנחנו אומרים לו, תכתוב תאריך, מתי כתבת את זה, ואז נלך לחפש את הסופרים אחרים, שיש להם את הפרשה הזאת, מהתאריך של לפני, וצריך שיהיה תאריך ביניים, ואז זה כן יקרה כסדרה. סופר אחד כתב וקדש, השני כתב אחריו היה כביעך, השלישי כתב אחריו שמה, הרביעי כתב והיה עם שמוע. אז אני מחבר יחד, והכל נהיה בעל מקומו בשלום. אבל זה צריך להיות בקיא, הסופר הוא בקיא, וגם הוא יודע מתי אם הלמד נכנסה בתוך התף, חלל התף שלפניה, או למשל יש לו חף סופית, שהרגל של החף נכנס בתוך השין או בתוך הפתט, וכן על זה הדרך. אז צריך לדעת מתי זה פסול ומתי לא. גם קורה בתורה, זה שלוקחים היום ילדים לקרוא בתורה, טמבלים, טיפשים, שוגגים, עושים הרבה תקלות. ילד קטן יודע, בקיא בחסרות ויתרות, בקיא בדיבוקים, בפירודים, מאיפה הוא בקיא? נותנים לו לקרוא בתורה, הוא קורא בעל פה. אני ראיתי פעם ילד בר מצווה, נתנו לו לקרוא. הפכתי לו את הדף, הוא ממשיך לקרוא בעל פה, הוא מדקלם. כי הוא יודע את הפרשה בעל פה. תקרא אותו היום, הוא בגיל 70, הוא יודע להגיד לך את הפרשה שהוא נולד, נולד פרשת נוח. להגיד לך את כולם בעל פה, ככה. מתוך שינה הוא יגיד לך. אז זה לא שווה כלום, כי אם קרה אות אחת בעל פה, לא יצאנו ידי חובה, כל הקהל. אות אחת, כך כתב הרמב״ם. ככה הלכה, אין בזה חולק. אז לכן צריך שיהיה בקי, כל אחד בקי בתחום שלו. אז זה בקי בתחום זה, זה בקי בתחום זה. עכשיו מה יצא לנו לסיכום? סיכום יצא לנו שככה הלכה באמת, תוקע עצמו לדבר הלכה הזה טועה. מה פירוש גם הפוסק שהוא נתקל בשאלה שאין אותה לא כתובה בשום מקום. אז הוא צריך להתייעץ עם הגדולים שיש, גדולי התורה שיש, הקדוש ברוך הוא לא עזר חסדו ועמיתו, הגאון החתם סופר כותב שבכל דור מינה הקדוש ברוך הוא חכמים שילמדו תורה את ישראל, וכשיש לנו שאלה אנחנו הולכים עליהם, והקדוש ברוך הוא לא ימנע מהם, לא יביא לאדם תקנה, והם ימצאו את ההלכה האמיתית, וככה הם יפסקו את ההלכה. אז אכן יוצא לסיכום שבדבר הלכה אני צריך עשה לך רב ויצריך מן הספק, אבל בשביל ידיעות בתורה ולדעת את כל את הסוגיות של הגמרות, שיש לפעמים סתירה בין אחד השני, שלפעמים גם רב יכול לטעות בזה, אז יגיד לך שיש קושיה, כמו שעכשיו גם למדנו קושיה, מתי למדנו, מה היה, מתי אדם יכול ללמוד תורה, מה היה השאלה? נו, שהבאנו את השנה. אם אוכל, אם לומד פסקי פסקי. זוכר? מה למדנו? מה זה היה בדיוק? כן. מקום אחד ראינו שהגמרא אומרת שצריך לקבוע עתים לתורה. אז הוא קובע שעתיים ביום ללמוד תורה. ואילו הירושלמי אומר, אמר רבי חלקיה, מי שקובע עתים לתורה, זה נקרא, חס ושלום, פר ברית, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, שיגיד לו, מה? אז יגיד לו, הנה השאלה כתב, שמה שהגמרא אמרה, קובע עתים לתורה, מדובר באחד שכל היום עובד, ויש לו רק שעתיים פנויות, אז שעתיים האלה הוא קובע איתי מהתורה, זה אשרה ואשרה ילקו, כי אם בתורת אדוני חפצו, ותורתו יגיע יומם ולילה, והיה כעת שטול על פלגי מים. אבל אחד שיש לו את כל היום פנוי, והוא מכל היום עושה, חושב שהוא עושה טובה, והוא הולך יומה, שעתיים לומד תורה, זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, עזוב אותי ממך, בוגד, אתה בוגד, הוא נקרא מפר ברית. אני אמרתי, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ שמתי, אתה צריך ללמוד תורה כל היום. אתה שאתה עייף, לך תנוח. אתה רוצה רעב, לך תאכל. בסדר. אז תחזור, גמרת, תבוא, תמשיך ללמוד. אז זה הסדר. אז לכן צריך שיהיה בקיא בכל חלקי התורה, כדי שאוכל לדעת מתי כן ומתי לא. בסדר? אז עכשיו יוצא שבמה שאמרנו רב קבוע, לפי הגמרא במסכת עבודה זרה, זה מדובר בהלכה, אבל אם הוא יושב ללמוד למשל גמרא, פירושים וכדומה, וידיעות, אוצר של ידיעות, כמה שידע יותר, יותר טוב. מעשיר את הידע שלו. אבל הלכה, רק איש אחד. לכן אומר גם מריל אשכר כתב שאותו רב יהיה בקי בכל החלקים של התורה, ואז על ידי שהוא בקי בכל החלקים של התורה, אתה יכול ללמוד אצלו וללמוד מה שאתה רוצה.
כך שזכינו,
וכותב המאירי, המאירי כותב על זה, תדע שגם הוא כתב אותו דבר. בהלכה תיקח רב אחד ואל תלך לכמה רבנים, כי יבלבלו אותך. ובתנאי שהרב הזה דבריו מוסמכים, והוא מביא לך ראיות, הוא אומר לך איפה כתוב, מי אמר כך ומי אמר כך. אז אתה רואה, יש נימוקים ויש ביקורת. אבל כשהוא אומר לך סתם הלכות והוא לא אומר לך מה שזה, אל תלמד ממנו. וכן, מה שאמרו, שטוב ללמוד, והיה כעת שטול על פלגי מים, שטול, שהוא לומד, מה זה שטול? פעם שטול פה, פעם שטול שם, לא אמר נטוע, נטוע זה קבוע, אבל שטול, שהוא הולך פה והולך שם, לא להלכות, הולך לשמוע סברות, הולך לשמוע חידושים, כמו שלמדנו כעת, מה זה נקרא קובע עיתים לתורה? אז הוא שומע שיש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. גם הרמב״ם עצמו, תראה, שכתב הלכות, בהרבה הלכות, הוא חילק בין דעבד לבין דחתחילה, בין מצווה מן המובחר, בין זה. למשל סוכה. הרמב״ם כותב שצריך לאכול בסוכה. מה החובה? מתי אנחנו מברכים על ישיבה בסוכה? על שאוכל פת. דעת הרמב״ם גם שאוכל משבעת המינים. כל דבר שיש לו מעין שלוש, אם זה מזונות, אם זה שבעת פירות משבעת המינים, או גפן, דעת הרמב״ם, אפשר לברך יושב בסוכה. אבל דעת מרן, השולחן ערוך, לא. הספרדים לא נהגו כמו הרמב״ם בזה. תימנים נהגו כמו הרמב״ם. אבל הרמב״ם עצמו כותב שיזהר שמותר לאכול ערי חוץ לסוכה. מה זה ערי? פחות מ-54 גרם. אפילו כזה אתה יכול לאכול מחוץ לסוכה. ואחרי זה הרמב״ם ממשיך וכותב. זה לא, אין דרכו בכך. הוא כותב, מי שמחמיר על עצמו שלא לשתות אפילו מים מחוץ לסוכה, הרי זה משובח. זאת אומרת, לא שזה נקרא, כי יש בזה גם דינים, עוד יש בזה, אמרתי לכם, כמו בדין של, לא תתגודדו, כמו בדין של לעשות כחומרי שתיהם, או ככולות שניהם, זה גם אסור, יש בזה גם כן, הרבה הלכות, הרבה כללים, מתי אומרים הלכה כך, מתי הלכה כך, אבל כאן הרמב״ם כתב, יש חומרות, אז יש פעמים חומרה, שאסור לי, ש... כדאי לא לשתות אפילו מים חוץ הסוכה. זה כן חשוב. לכן, כשאדם לומד עוד סברה ועוד סברה ועוד סברה, אז הוא מעשיר את הידע. הוא יודע מתי כן ומתי לא. בכל דבר, לדעת את החילוקים שיש שם. אז הוא רבי יהושע בן פרחיה. אגב, נלמד עוד הלכה אחת מכאן, למדנו. שרבי יהושע בן פרחיה, אחריו היו עוד חכמים מהזוגות שהיו. מי היו אחריו? בואו נסתכל רגע מה כתוב. זה גמרא בסוטה, גמרא שמה מביאה, שאחרי רבי יהושע בן פרחיה היה את שמעון בן שטח. רגע, חכה רגע, תקשיב. אחריו היה שמעון בן שטח, אחרי שמעון בן שטח היה את שמעיה ואבטליון, כל אחד זה לקח איזה 40 שנה, ואחריו היה את הלל הזקן, שהוא למד אצל שמעיה ואבטליון, והוא גם כן נהג נשיאות 40 שנה. אחרי הלל הזקן היה את רבן גמליאל, אחריו היה רבן שמעון גמליאל הראשון, רשב"ג הראשון, אחריו רבן גמליאל הזקן, אחריו רשב"ג השני שהרגו אותו עם מחשמם הרומאים, ואחריו היה רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי שהיה בגיל 100, הוא חי 120 שנה, שהוא היה בגיל 100, אז נחרב את המקדש. ובאותה תקופה היה נוצרי. אז יוצא לפי זה, הם טוענים שהנוצרי הוא, הזמן שלו היה לפני החורבן ב-68 שנים, לפני הספירה. לכן, אם רוצים לדעת מתי היה זמן החורבן, אנחנו מוצאים 68 מהמספר שלהם, 2000, כמה הם אומרים היום? 2022, 2022, תוציא גם תראה 68, ותדע מתי היה החורבן. אבל זה לא נכון, אבל זה לפי הסדר הזה. אבל הם, לפי מה שהם טוענים, שהוא נולד אז ב-20, מה הם סופרים? מה הספירה שלהם? 20, 22, אז הוא נולד. זה המולד שלו, של הכלב, של הרשע. אז לכן היו נזרים שלא לספור שנים. לפי זה כתבו כל הפוסקים, גם המטען אייפשיץ, שציצי לעזר העריך בזה מאוד, ויביע עומר ועוד, שיש טעות, כי 135 שנה לפני החורבן הוא נולד, הוא היה. וכבר תלו אותו, 135 שנה לפני החורבן. זה היה בזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש הוא נתלה, בערב פסח. אז אם כן, זה בכלל לא נכון התאריכים שלהם, הם התחילו לספור מאוחר. לכן נפקה מינה שמותר היום, למשל, עורך דין אומר, מה אני אעשה? צריך להגיש לבית משפט תצהיר. מה אני צריך לכתוב תאריך לועזי? אם לא, אז לא מקבלים את זה. וכן רופא, צריך לכתוב את התרופה, את העניינים, אז צריך לכתוב את התאריך. וכן זה הדרך. מה תעשה? בתעודה, דרכון. אז אם אסור, אז אסור בכלל להשתמש בתאריך הזה. צריך להשתמש רק תאריך יהודי. אז כאן יוצא, כיוון שהתאריך שלהם שקר, כי הוא לא אמיתי, והוא היה 135 שנה קודם החורבן, לכן מותר יהיה להשתמש בתאריך לועזי. מותר יהיה להשתמש כשיש צורך. כשאין צורך אנחנו נוציא להם את העיניים. אבל כשיש צורך מותר לך להשתמש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.